שלום לכולם, אנחנו עסוקים בהבנת הערך הייחודי של קדושת ארץ ישראל, שהכותרת הראשית, כמו שראינו, היא הכללה, בדיוק כמו ביחס לעם ישראל. ומה שעסקנו בפעם הקודמת, זה היה לפני פורים, הקדושה שבטבע, היכולת לגלות קדושה בטבע, ולא רק קדושה שהיא נגד הטבע וכל מה שדיברנו. עוד זווית של הכללה, שהיא קשורה, היא יותר, הייתי אומר, היא פיתוח של הקדושה שבטבע, מקור מספר 5. בסדר? עמוד 40, דף 18, עמוד 50. בסדר? מקור מספר 5 בצד ימין. אנחנו בעזרת השם רוצים לסיים את הסוגיה הזאת של תכונת ההכללה, ולהיכנס למצוות יישוב ארץ ישראל, זה כבר הצד בפועל של הדברים. אז כאן הרב עוסק בשאלה, מדוע ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש? הרי לכאורה, החלב והדבש, אלה שתי מותרות. שתיתי עכשיו, באתי משיעור, תודה. שתיתי עכשיו, אני לא יכול. טוב, תודה. לכאורה, הדבש והחלב, אלה שני מותרות. חלב, אפשר להסתדר בלי חלב, אפשר לשתות מים. ודבש, דבש זה ודאי מותרות. אז מדוע ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש? לכאורה היה ראוי יותר שארץ ישראל תיקרא ארץ חיטה ושעורה, שהחיטה והשעורה היא מבטאת את ההכרח החומרי הקיומי, לעומת החלב והדבש הוא מבטא את העונג ואת המותרות, ולכאורה התפקיד של עם ישראל בהיסטוריה זה לא להיות שייך אל המותרות, אלא התפקיד של עם ישראל זה לכאורה להסתפק במינימום ההכרחי החומרי, מבחינת חיטה ושעורה, ואת שאר הכוחות והזמן וכל מה שזה אומר, להשקיע לכאורה ברבדים רוחניים, אלוקיים וכו'. אז מדוע באמת ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש? אפשר גם להגיד אולי עוד איזה הערה, המילה זבת. שורש זב או זבה, יש לו שתי הוראות. מצד אחד זב מלשון שפע, מצד שני זב מלשון מחלה, זב וזבה. אז נקראת מדוע ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש. בסדר? אז יש כאן פסקה נפלאה שהיא... גם בלי קשר לעניין שלנו היא חשובה, אבל אנחנו ניקח אותה אלינו בדיוק לסוגיה שלנו. אומר הרב כך, יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות היא מכוונת מאוד. זאת אומרת, זה שרבו הבטיח לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש זה לא דבר מקרי, זה לא דבר צדדי. יותר מזה תכף נראה שלו יצויר ציור, שרבו הוא רצה לומר בזה, שארץ ישראל היא תהיה ארץ שיש בה שפע כלכלי, מעיינות, תאומות, עולים בביקה ובער וכו', אז זה לא היה איזה ממד מאוד ייחודי, ערכי, הייתי אומר, בסדר, אז ארץ ישראל יש בה, נקרא זה פוטנציאל כלכלי, בסדר. חוץ מזה, דרך אגב, שמצאנו ארצות אחרות ששם לכאורה פוטנציאל כלכלי הוא לא פחות מארץ ישראל, אולי אפילו יותר. אז מה הייחודיות הזאת של זבת חלב ודבש? אז אומר הרב, יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות היא מכוונת מאוד. כי מה? כי לעם שפל, אין צריך הרחבת החיים, ועוד תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה, מדוע? שתתנהו לנום בחק עצלות, באשר אין לו מעורר הכרחי, או שתוציאו לתרבות רעה. בואו רגע נוותר על הביטוי עם שפל, נדבר על אדם שפל. בסדר, ניקח את האדם הפרטי, אחר כך נעשה גזור והדבק ביחס לאומה. אדם שהוא אדם שפל, מה זאת אומרת אדם שפל? הוא לא יודע לסדר נכון את היחס, הוא לא יודע לסדר באופן נכון את היחס בין החשוב יותר לחשוב פחות, בין הערכי לבין ההכרחי, בין האלוקי לבין הטבעי וכו'. אז אדם שהוא שפל והוא לא יודע לייצר את היחס הנכון בין הממדים השונים שבחיים, א', הוא לא צריך הרחבת החיים. למה הוא לא צריך הרחבת החיים? כי בדרך כלל אדם נמוך במרכאות, שפל, שהוא שייך אל ההישרדות, אל עצם הקיום, עצם החיים וכו', הוא לא זקוק להרחבת החיים. הרחבת החיים זה נראה לו דבר מיותר. אני אומר את זה בשפה מאוד לא יפה. עדיף שהוא יקנה לחם ומרגרינה מאשר יקנה איזה אגרטל מזהב. בסדר? אז אדם שפל, א', מצד הנפש השפלה שלו, הנפש הנמוכה שלו, הנפש החלקית שלו, שהוא לא יודע לייחס נכון את היחס בין חומר לרוח, והוא גם מסתפק אולי ברבדים מאוד נמוכים של החומר, כי הוא מאוד מאוד שפל, הוא חי הישרדותי. בסדר? אז האדם השפל, הוא קודם כל לא צריך הרחבת החיים. הרחבת החיים נראית לו, נראה לו דבר מיותר, דבר בזבזני, דבר חומרני, דבר מיותר. וב', רק שנייה אחת, ועוד, אם האדם השפל הזה שאלף הוא לא זקוק לזה מצד הנפש שלו, ובית אם הוא יזכה לזה אז הוא לא יודע איך להשתמש בזה, כי אין אצלו את סדרי העדיפויות הנכונים, ועוד תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה, ברגע שהוא יזכה לאיזשהו שפע חומרי, נקרא זה למשל כדומה שפע כלכלי, אז זה יגרום לו שתתנאו אחד משניים, או שתתנאו לנום בחק עצלות באשר אין לו מעורר הכרחי. בואו נתרגל זה במושגים מאוד פשוטים. אדם אחראי, אדם בוגר, אדם רציני, אדם בעל מעלה, לא אדם שפל. הוא מבין שאדם לעמל יולד, אז הוא בא לעולם כדי לעבוד, הוא בא לעולם כדי לקדם את העולם, ולכן גם אם הוא לא צריך צורך פרנסתי כלכלי, הוא ילך לעבודה. הוא יקום בבוקר, הוא לא יקום בלילה או בצהריים, והוא ילך לעבוד. אבל למה? כי הוא מבין את ערך העבודה, באשר היא עבודה. מה שאין כן אדם שפל, שהוא לא מבין את ערך העבודה, אבל הוא חייב ללכת לעבודה מכוח הפרנסה. ברגע, אני אקח דוגמה, ברגע שהוא יזכה במחאות, כן, לאיזשהו פרס כלכלי, אז הוא יכול להמשיך לישון עד 5 אחרי צהריים, אין שום בעיה. למה להתעורר ב-7 בבוקר? אין שום סיבה. האדם הזה לא מעניין אותו בדרך כלל קריאת שמע. אז האדם הזה או שתתנאו לחוק, או שתתנאו לנום בחק עצלות. למה? כי אין לו מעורר הכרחי. אין לו את ההכרח שמכריח אותו להתעורר. או שעם הכסף הזה שהוא כן התעורר איתו, או שתוציאו לתרבות רע. או שהשפע החומרי הזה יבלבל אותו לגמרי. לצערנו הרב רואים את זה לא פעם ולא פעמיים באנשים, שעוד פעם אני אומר במחאות, זכו באיזה פרס כלכלי, ואין להם סדרי עדיפויות נכונים, והם לא יודעים לייחס נכון את היחס בין עיקר לתפל, ואז מלא כל החיים מתהפכים עליהם. הכל מתהפך. המשפחה, הימורים, אלף דברים. הכל משתבש לגמרי. למה? כי מדובר באמת על אדם שפל. כלומר, אדם שהיחס בין העיקר לתפל, או בין הרוחני לחומרי, בין החשוב לפחות חשוב, היחס הזה לא נמצא. ולכן כל זמן שאינו ברירה, והוא חייב עכשיו לתפקד את הממד החומרי, אז הוא עושה את זה, כי יש לו מעורר הכרחי, מה אפשר לעשות? אבל ברגע שאין לו מעורר הכרחי, אז או שהוא נהיה עצלן, או שהוא נהיה, איך נקרא לזה? מהמר. טוב, כל זה כמשל, תוציאו לתרבות רע. אז אני חוזר שוב, עוד פעם משפט הזה. כי לעם שפל אין צריך הרחבת החיים. ועוד, תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה, שתתנאו לנום בחק עצלות באשר אין לו מעורר הכרחי, או שתוציאו לתרבות רע. אם כן, אם נעלה רגע ממדרגת אדם למדרגת עם, עם עם נפש שפלה, נפש נמוכה, נפש חלקית, נפש חסרה, א', הוא לא זקוק להרחבת החיים. ב', אם הוא יזכה להרחבת החיים, ולמרות שהוא לא זקוק, כי זה לא הנפש שלו, זה לא מתאים לו, אז הרחבת החיים הזאת תקרום לו נזק. או נזק מבחינת עצלות, או נזק תוציאו לתרבות רע. זה עם שפל. זה עם שלא מסוגל לגלות את הקדושה בחיי החול. הייתי אומר את זה בשפה קצת יותר מתקדמת לכיוון הגמרא, לכיוון הפסוק. זה עם שהוא לא מסוגל לגלות את הערך החיובי גם במותריות ובעונג של החיים בחינת חלב ודבש. עם שפל מספיק לו חיטה ושעורה. זהו. הייתי אומר ככה, אומות העולם, זה פרדוקס כזה, כן? אומות העולם זה ארץ חיטה ושעורה. זה לא ארץ חלב ודבש. ארץ חיטה ושעורה במובן הזה שהיות ואין להם את היכולת לגלות את הקדושה בתוך החיים הטבעיים, לכן הקדוש ברוך הוא במחאות לא ישפיע עליהם את השפע הטבעי, כי ברגע שהופיע השפע הטבעי הזה, אז יהיו בלבולים כבדים, ואנחנו רואים את הבלבולים הקשים עם כל המשמעויות. כמובן, אומות העולם זה תפקידם, זה עניינם, ולכן הם במחאות זוכות למה שזוכות מבחינת השפע הכלכלי. אבל לו יצאו ארציור שהתפקיד שלהם היה תפקיד אלוקי, ישראלי, אז ואין להם את התכונה לגלות את את היחס הנכון אל הממד החומרי הכלכלי הרחב בעל השפע, אז הקדוש ברוך הוא לא היה מסייע להם להגיע לשפע הזה. עוד טיפה, עוד 5 דקות אם אפשר. עוד יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות היא מכוונת מאוד, כי לעם שפה, לא עם ישראל, כל העמים האחרים, אין צריך הרחבת החיים. ועוד תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה. גם הדגש, מלשון הדגש, כן, הברכה היא מודגשת, וגם היא יתרה, יש לו גם מותרות. למה? שתתנאו לנו בחק עצלות בשלום מעורר הכרחי, או שתוציאו לתרבות רע. אבל עם נעלה וגוי קדוש, מצד מה אנחנו נעלים וקדושים? מצד זה שאנחנו מסוגלים לגלות את הקדושה גם במרחבי חיים חומריים, אז ראוי הוא שיחיה חיים של הרחבת הדעת, והרחבת הנפש, והרחבת הגוף, אבל הכל יהיה יחסי בכל סוגי הרחבות האלה. ולכן הרחבת הדעת של האדם היא תצא לפועל על ידי שיש לו הרחבת הנפש והרחבת הגוף, לא על הלחם לבדו, איך יהיה האדם? כי אם על כל ברכת השם. ולכן משפט אחד מסכם, חיי התענוג, לא רק חיי ההכרח, לא רק חיי האין ברירה, חיי הצורך ההכרחי, אלא גם העונג, גם המותר, כמובן, הכל באופן יחסי, תרף נראה הגדרה, חיי התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש, אם התענוג הוא נלקח לסתם איזושהי תאווה שפלה, בסדר, לא על זה מדובר כמובן, תרף נראה שזה מה שקורה הרבה פעמים, אבל אם התענוג הוא כלי ואמצעי להופעת רוממות הנפש הישראלית, לגלות הדושה גם בתוך החיים החומרים הרחבים האלה, אז חיי התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש, הוא מרומם בו, יוצא כרגע, שארץ זבת חלב ודבש, זה בעצם ביטוי לתכונה הארץ ישראלית, שהיא בעצם תכונה של עם ישראל, שאנחנו מסוגלים לגלות קדושה בטבע גם בחיים רחבים, כלומר אם אני רגע חוזר לפסקה הקודמת, זה לא רק שארץ ישראל היא קדושה שבטבע, בניגוד לחוץ לארץ קדושה נגד הטבע, אלא הקדושה שבטבע שבארץ ישראל היא כל כך בטבע, עד כדי כך שכולל בתוכה גם את המותרות ואת העונגים במרכאות. וממילא זה מגלה על מדרגת עם ישראל שהוא מסוגל להגיע ולחשוף את המדרגה הזאת. זה קדושת ארץ ישראל. על כן, לאות על מצב ישראל הרם, רק עוד חצי משפט לפני השאלות, לאות על מצב ישראל הרם, כלומר למצב הישראלי האידיאלי, שיכול להתגלות רק שעם ישראל בארץ ישראל, שאז בעצם נפגשים שתי הבחינות הישראליות האלה של תכונת ההכללה, שבהקשר הזה זה הקדושה שבטבע, הקדושה שבטבע עד אפילו העונג והמותר, בתנאי שזה כמובן לייעוד הנכון, בגבולות הנכונים, למטרות הנכונות, אז לאות על מצב ישראל הרם הגבוה שלסוף, כן העליון המרומם, שלסוף כל סוף יגיעו אליו, באה ההבטחה כי ארצם תהיה ברוכה ארץ זבת חלב ודבש, ולכן ההבטחה הזאת היא לא רק הבטחה על הארץ, אלא היא הבטחה על העם, וממילא יש התאמה בין העם לארץ, שבחינת זבת חלב ודבש. ובזאת נתבשרו האבות, הנה משפט מסכם, שיהיו בניהם, עם ישראל, באופן פוטנציאלי, בתכונה שלנו, באופי שלנו, מילא אותה מדרגה בארץ ישראל, והשייכות של עם לארץ, כמו שדיברנו. ובזאת נתבשרו האבות, שיהיו בניהם אנשים רמי מעלה, שברכת השם הרוחנית תתגבר בהם, על ידי חיי השלווה והעידון, כלומר לא רק שחיי השלווה והעידון החומריים לא יפריעו ולא יצמצמו וידקעו את הופעת הקודש, ובדיוק הפוך, ברכת השם הרוחנית היא תתגבר על ידי חיי השלווה והעידון ברבדים החומריים של החיים. כמובן, כדי לחיות במדרגה הזאת, אנחנו צריכים להיות מי שאנחנו. בסדר? כשאנחנו מנסים להעתיק את אומות העולם, כלומר, זוכים לשפע חומרי, אבל לא יודעים איך להתנהג אליו. ולכן מתנהגים אליו בהעתקה, כמו שאומות העולם מתנהגות אליו, זה בעיה חמורה מאוד. אנחנו תכף נראה, זה המשפט הבא. אבל ברמת האידיאל, ברמת הפוטנציאל, ברמת התכונה, ברמת הסגולה, ארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש, כי עם ישראל הוא עם זבת חלב ודבש, או עם זב חלב ודבש. זאת אומרת, אנחנו מסוגלים, שייכים למדרגה אלוקית עליונה, שגלות את הקדושה בחיים, בטבע, בחומר, כולל אפילו במשהו מיותר. מעין מה שהרב כותב באורות על שלמה המלך. דרך אגב, אם תבדקו במהלך האידאות, יש פה רגע אורות, הנה אורות, אורות. רק שנייה. אם תבדקו גם במהלך האידאות, זאת תכונת ההכללה של הקודש בטבע, במדרגת אומה. עכשיו, אם נסתכל גם במהלך האידאות שהרב מתאר את, את התקופה של שלמה המלך, אז שם גם הרב משתמש בדיוק בביטוי הזה, של העונג והשפע והרוחב של החיים שהופיע. נקרא רגע משפט אחד בהקשר הזה. רק שנייה. עונג ביחס להכריח. מהלך האידאות, פרק ג' בספר בעמוד קו"ו, תסתכלו רגע, הרב מדבר כאן על תקופת שלמה המלך, לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה בבניין הבית הראשון. עכשיו תראו בכמה ביטויים הרב משתמש כדי להראות את מרחבי החיים שהיו בתקופת שלמה המלך, ברובד הכלכלי, ברובד של החוכמה, ברובד של השלטון הפוליטי, ברובד של כל תחומי החיים, חוכמת שלמה, עושר שלמה, פוליטיקת שלמה וכו'. תראו כמה ביטויים. יש כאן כמובן גם רמזים, אבל בגדול. לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה בבניין הבית הראשון, בהדר, הדר, תפארת, כבודו, ועוז החיים שהתגלה בו, גם עוז, גם תפארת, גם הדר, כמובן יש כאן רמזים יותר עמוקים, בהבעת עושר האידאה האלוהית והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית וקיימה סיירה בשלמותה, כפי שדיברנו בשיעור מהלך האידאות, אז באותה התקופה הקצרה בכמותה וארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים, כפי עוצם טבעה וסיפוקה הפנימי, ותינק זיו הדרה מהרעיון האלוהי הטהור. עכשיו לענייננו, שימו לב. העושר הלאומי. העושר בעין, העושר. עושר שלמה, כפשוטו, כפי שמתואר בספר מלכים. וחוסן כבודו, החוסן הפוליטי, הצבאי, אוסיף יפאה ואומץ אל הרעיון האלוהי. העושר והחוסן לא פגעו. הביטחון והכלכלה בימי שלמה לא פגעו בקדושה של שלמה המלך ושל ימי שלמה. העושר הלאומי וחוסן כבודו לא רק שלא פגעו, הוסיפו. הוסיף יפאה ואומץ אל הרעיון האלוהי. שממנו יצא אז בבהירותו התוכן הלאומי, עכשיו המשפט עם העונג, והמחשבה האלוהית בצורתה הישראלית, הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו. וזה בא לידי ביטוי בחינת שיר השירים קודש קודשים, כאן בזה הרב חותם את הפסקה הזאת. רצית להגיד מקודם משהו.
אז מה מיוחד בארץ ישראל שדווקא אפשר לגלות את הקדושה
בחוץ? ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותה. אני מאוד נהנה לענות על השאלה הזאת ככה. למה ארץ ישראל? ככה. למה אתה אתה? לא, לא, תענה לי. למה אתה אתה? אתה לא יודע, ככה. אם אנחנו מאמינים שקדוש ברוך הוא ברא את האדם, והוא ברא כל אדם עם אישיות וכוחות וכישרונות, אז כנראה החליט שלמען המימוש של התפקיד שלמענו הוא ברא אותך או אותי, הוא ברא אותנו עם הכישרונות הייחודיים שהוא שם בנו. זאת המטרה.
אני אחדד יותר. כן. קיצוני, נראה שגם בקנדה אפשר לעשות.
דיברנו על כל זה כבר. ברוך הבא לשיעור. פעם ראשונה? יפה, נא להשלים כמה?
64.
נא להשלים 64 שיעורים. מה שמך?
גלעד.
גלעד, ברוך הבא. השיעור הזה נקרא בניין אמונה. יתרונו, חסרונו. יתרונו שהוא מבנה. חסרונו שמי שלא היה במבנה, מופיע באמצע הלבנה. אני לא יכול לחזור על מה שלמדנו. התנצל. אז אם אתה רוצה להשלים, בשמחה. כן.
יש לו מועלה הרבה...
לא, לא, רגע, שנייה, אסף, כן.
יש עוד מיליוני יוצאות טבע או משאבים אחרים ש...
שער העולם. לכן זו בדיוק הנקודה, זה בכלל לא אוצרות טבע. ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש, לא מפני אוצרות הטבע. אלא נקראת ארץ זבת חלב ודבש ללמד אותנו, שעם ישראל הוא עם כזה, בכוח התכונה הישראלית, שהיא מסוגלת להתגלות רק בארץ ישראל, בגלל ההתאמה בין שני הממדים של אותו ערך הנקרא ישראל, שני הזדים של אותו מטבע, שרק במפגש הזה בין שני הממדים הישראלים האלה, יכול לגלות קדושה בתוך החיים החומריים הטבעיים, עד כדי החיים היותר רחבים, היותר מרווחים. אני אקראים למשל פה ככותרת ראשית עונג. זה בכלל לא קשור לאוצרות טבע. זה קשור לתכונה. התכונה הארץ ישראלית, כמו התכונה העם ישראלית, היא התכונה הזו. היא יכולה להתגלות רק במפגש בין שני הזדים של המטבע הזה שנקרא ישראל. זה לא קשור לאוצרות טבע. זה לא קשור לאושר כלכלי. זה קשור ליכולת לגלות אלוהי בחומרי. ואפילו בחיי עונג. עד כדי כך. תכף אנחנו נראה יותר מזה, אנחנו רק בהתחלה, כן.
עניין שלמה.
כן.
עניין של הכסף והסוסים, לא הרבה לא.
נכון.
נראה לפי הפשט, לפחות של הכתוב, שזה המותרות, גם באושר הלאומי וגם בחוסן כבודו, גם בכלכלה וגם בצבא, זה כן פגע לו איזשהו מקום ב... לא יודע, בקודש...
אנחנו לא ניכנס לסוגיית שלמה, אבל כן נגיד משפט אחד. אני עונה לך, אתה שואל שאלה טובה, משפט אחד כי זה סוגיה קצת אחרת ויש הרבה מה להעניק בה, סוגיה אחת, הרב כותב שיש תמיד בעם ישראל במהלך הדורות שני צירים של מנהיגים, יש ציר שהוא יותר פנימה, כינוס פנימה, ויש ציר שהוא יותר החוצה, אומר הרב, אברהם אבינו, משה רבנו, שלמה המלך, זה ציר אחד, אברהם אבינו עליו נאמר רב המון גויים, משה רבנו הכניס ערב רב, שלמה המלך לקח 1,000 נשים כמשל, מה זה בא לומר? מה זה הציר הזה? הציר הזה הוא בעצם הציר שמגלה שאפשר, וזה בדיוק הנקודה שלנו, לכן אני עונה לך על זה, אפשר להכניס לתוך הקודש הישראלי גם מרחבי חיים שנראים רחוקים ולא קשורים בכלל. אז אברהם אבינו יכול לגלות את קדושת ישראל עד אב המון גויים. משה רבנו יכול לגלות את קדושת ישראל עד ערב רב. ושלמה המלך יכול לגלות את קדושת ישראל עד אלף נשים. כמשל, כל זה כמשל. לכן צריך מאוד להיזהר לא ללמוד את הפסוקים כפשוטם כפי שזה נשמע, כן, גם נשה ויתויות לבבו וכו', אלא צריך להבין מה זה אומר בממד הפנימי. למשל, נתן לך דוגמה. הרב כותב של מול החסד של אברהם, שהוא חסד להיות אב המון גויים, יש חסד של אהרון הכהן, שזה החסד בתוך עם ישראל פנימה. אז יש שני סוגי חסד. יש חסד, נקרא לזה, ממוקד, חסד ישראלי נטו, ויש חסד מתפשט, כלל עולמי. זה חסד אהרון, זה חסד אברהם. ושם הרב מעריך בזה שאנחנו צריכים תמיד להיות כלולים משני החסדים. וזה בדיוק הסוגיה שהתחלנו, כשלמדנו אז בזמנו ישראל ואומות העולם, אז ראינו את העיגול הפנימי שנמצא בתוך העיגול החיצוני. זה בדיוק זה. מצד אחד העיגול הפנימי אינם לבדד ישכון, זה חסד אהרון. מצד שני, השייכות אל הכולל, אב המון גויים, נברכו בך כל משפחות האדמה, זה שייך לאברהם, זה שייך למשה, זה שייך לשלמה. לכן סוגיית שלמה היא סוגיה קצת מורכבת. כלפי חוץ נראה שיש סוג של ריחוק, אבל מצד האמת, זה בדיוק הנקודה. ששלמה המלך הוא בעצם החשיפה של משה רבנו, הוא בעצם החשיפה של אברהם אבינו, של ונברכו בך כל גוי הארץ, כל משפחות האדמה. אבל זה עוד סוגיה, אני לא רוצה לפתוח עכשיו את סוגיית שלמה. אבל בגדול, זה שיר השירים קודש קודשים. ולכן דווקא שלמה המלך כתב שיר השירים, עם כל מה שזה אומר. כי כלפי חוץ זה נראה נורא. אבל השאלה איך מבינים את שיר השירים, על מה שלמה המלך מדבר. מדובר על שלמה המלך, לא מדובר על אחד מהרחוב, חס ושלום. טוב, סוגיה, שלמה המלך סוגיה.
הרב, בקשר לזה, רק שאלה קטנה, היום בדורנו פועלים במקביל, גם במישור העיגול הגדול והעיגול הפנימי, חסד
בפנים. תראה, אין ספק שהיום אנחנו פועלים בשני העיגולים האלה.
בהכוחנו או באיזה?
לא. תראה, העולם הטכנולוגי, בוא ניקח דוגמה, העולם הטכנולוגי שבתוכו אנחנו חיים, זה לא, אתה לא יכול לפתור את עצמך ולצאת לכאורה ולהגיד מעשה שטן. הקדוש ברוך הוא, כתוב בזוהר, שהקדוש ברוך הוא אמר שבאלף השישי הוא יפתח את מעיינות החוכמה. ואחד ממעיינות החוכמה, אחד מהביטויים של פתיחת מעיינות החוכמה, זה חוכמת המדע החילוני נקרא לו, או חוכמות החול, וכל הטכנולוגיה שמשתלשלת ממנו. עכשיו ברור שאנחנו צריכים לדעת לאיזה מטרות להשתמש, באיזה גבולות גזרה, הכל ברור. אבל בגדול ברור שיש כאן ברכה פוטנציאלית עצומה. אז הייתי אומר כך, אנחנו חיים באיזה מין דור שאושר שלמה מתחיל להופיע, בית שלישי, אבל אנחנו עדיין לא יודעים איך לסדר אותו נכון. מי שזוכר, אז בשיעור אחר עסקנו, שהרב כותב בעניה, שבת ב', עמוד 202 אני חושב, שיש שתי תכונות, שהם, הייתי אומר, כוללות את כל התכונות בנפש האדם, שאם האדם ימלא את שתי התכונות האלה, יהיה מאושר. אם חס ושלום לא, ההפך, אז יהיה מדוכא. מה הן שתי התכונות? אומר הרב, התכונה האחת היא ההרחבה. חפץ האדם להתרחב. ומה רוצה להתרחב? בהכל. יש לו מנה, רוצה 200, 200, 400. במה הוא רוצה 100, 200, 400, 800? בהכל. הוא רוצה בכסף, בכבוד, בחוכמה, במידות, בתורה, בירת שמיים, בהכל. הוא רוצה להתרחב את זה בסדר גמור. בית אומר הרב, המידה השנייה שחייבת לבוא על גבי המידה הזאת, היא מידת ההתאמה, להתאים את כל סוגי ההרחבות. עכשיו, נדמה לי שאני לא אתאם, אני אגיד, שאנחנו חיים בדור שברוך השם יש בו הרחבה אדירה, אבל הבעיה היא שאין בו התאמה. אנחנו מאבדים את היחס הנכון, לא מייצרים בצורה נכונה את סדרי עדיפויות. אז אם אנחנו חיים בדור של בו צמצומים, זה דור של, נקרא זה צרות של עניים. אם אנחנו חיים בדור שיש בו הרחבות, אנחנו חיים בדור שיש בו צרות של עשירים. ואני מרשה לעצמי להוסיף, מי אמר שצרות של עניים הן יותר קשות מצרות של עשירים? הנה אנחנו חיים בדור שאנחנו רואים ברוך השם איזה שפע פוטנציאלי בכל רבדי החיים, כי אני מדבר כרגע חומרית, כלכלית, מדעית, טכנולוגית וכו'. ומצד שני אנחנו רואים שלא תמיד אנחנו יודעים לייצר נכון את היחס בין ההרחבות האלה. בסדר? אז תקופת שלמה המלך במובן הזה, שכמו שהזוהר קורא לה ירח מלא, היה איזה מין דוגמית לתקופת בית שלישי שיכולה להופיע כמובן רק בארץ ישראל, רק בעם ישראל, ואנחנו בדרך לשם. ואנחנו רואים, אנחנו חיים בדור. תראה, כולם מתלוננים שהמצב במדינה, ברמה הכלכלית, הוא על הפנים. חביבי, כל מי שמסתובב בסופר רואה עגלות מלאות. ברוך השם. לא אלמן ישראל. עגלות מלאות. נגמר פורים, מתחיל פסח. עגלות מלאות. אז נכון, יש עוד כמה קשיים, וברוך השם, יש עוד כמה צדקות, הכל נכון, אבל נסתכל רגע בפרספקטיבה של אומה, שיצא אחרי 2000 שנות בית קברות ודרך השואה. זה פלא גדול מה שקורה פה בארץ הזאת. לא להתבלבל. בסדר? לכן, אנחנו חיים בדור, הייתי אומר, של התחלת הופעת מלכות שלמה. אבל בדרך אנחנו מתבלבלים. כי לא יודעים לייחס נכון את את היחסים הנכונים בין הכוחות האלה, כן?
מה
אני
חושב
שבארץ
ישראל אנחנו יכולים לגלות קודש בעצם בכל מרחבי
החיים? ארץ זבת חלב ודבש. רק עוד משפט אחד רגע, ארץ, שנייה, עוד משפט אחד. ארץ זבת, זבה, זה מצד אחד ברכה. נכון, נזל מים מדליה, והמים זווים מהדלי, יש כזה שפע. מצד שני, זב זה מחלה. אז הפוך על הפוך, כלומר, היא גופה. דווקא מפני שארץ ישראל היא חלב ודבש, ודווקא מפני שעם ישראל מסוגל לגלות את הקדושה שבטבע, כמו שאתה אומר עכשיו, דווקא מפני זה, או שאנחנו מגלים את זה נכון ואז נפלא, שפע, או שאנחנו מחלה, או שאנחנו שבועים, מתמכרים, משועבדים, לכל השפע החומרי הזה. כן, סליחה.
כמו שכאילו, יכול להיות שלפעמים חיצונית זה יראה כמו אולי שמחוץ לארץ הזה. במה זה ניכר שהקודש מתגלה?
לא מבין את השאלה.
כאילו נגיד...
אתה אומר איך אני כאיש מדע מגלה קודש בחול?
לא כאיש מדע, כי בן אדם פשוט רגיל.
חי חיי קדושה.
לא, נגיד בונים בניינים, סוללים קדישים. כן. אז איך אני רואה בזה את ההופעה של הקודש?
מה, איך אתה רואה במצלמה?
במה זה ניכר?
בווידאו?
לא
משנה,
איך אני מרגיש?
לא, רגע, בווידאו? ארז, אני לא אבטר לך. בווידאו?
בעיניים שלו. לא,
אני לא אראה את זה בווידאו, כנראה. לא, לא כנראה. בווידאו לא תראה את זה. כלומר, לא תראה 10 גרם של קדושה כשבונים בית בארץ ישראל או סוללים כביש.
למה לא?
אתה מוכן בבקשה להביא לי 10 גרם?
לא, מה זה 10 גרם?
10 גרם קדושה. רק 10 גרם, לא 100 קילו. רגע, שנייה, הוא מדבר עכשיו על הלבנים של הבית.
גם זה?
או רגע, שנייה, אבל אתה רואה את זה?
כן.
מה כן?
אתה צריך אבל דעת בשביל זה.
אה, יש לו רעייה. יש לנו רוח הקודש, משהו. אולי
לא
שחורה. הגענו לטביעת עין, ברוך השם.
אני, כשאני מגיע לירושלים,
זה סינדרום ירושלים, זה כבר כתוב בוויקיפדיה אפילו.
לא, כשאני מגיע לירושלים, אני מרגיש קדושה, כשאני מתחתק מירושלים,
בסדר, ברור, זה נקרא סינדרום ירושלים, בסדר. אני רק, אני לא צריך.
איך אני ארגיש את מה שכתוב?
תשובה, תשובה. תשובה, תשובה. ככל שהאדם, תראה, ככל שהאדם הוא יותר קדוש, הוא יותר פנימי, ככל שהאומה יותר קדושה, יותר פנימית, אז גם בפעולות החומריות שלה, גם בפעולות המעשיות שלה, תתגלה הקדושה. בוא נשאל אותך פורים, בסדר? עברנו עכשיו את פורים. יפה, אדם שותה יין, איך הוא ידע שזה קדושה? אולי זה סתם עוללות. סתם שיקרות. שיקרות בכף ושיקרות בקוף. תשובה, עברת את פורים? היה בסדר סך הכל? היה מעולה. נו, איך זה היה מעולה? תסביר. איך זה מעולה? הרי אדם נורמלי במרכאות שותה יין, הוא נהיה משובש לגמרי. הוא נהיה מוטרף, הוא סכנה לציבור. זה לא מצחיק בכלל. צריך להשפז אותו בבית חולים פסיכיאטרי. אשפוז כפוי, זה לא מצחיק בכלל. חבר'ה, אל תשחקו, אתם כאן לוקחים כנתון את מה שאנחנו חווינו פה בפורים. זה לא דבר, זה טבעי מצד הנפש האלוהית, אבל זה בכלל לא טבעי מצד הנפש הבהמית. רגע, שנייה, שנייה. מצד הנפש הבהמית זה לא טבעי בכלל. מצד הנפש הבהמית כל המשתכר כובד עבודה זרה. איך זה יכול להיות? פשוט. אדם נמצא במכון מאיר, כמשל, עובר איזשהו תהליך רוחני, לאט לאט חושף את תכונת טביעת העין שעוד דרך הלימוד, ואז כשזה מופיע בפורים, אז מתגלה שגם הגוף שלו, אפילו כשהוא הסיר באיזושהי מידה את השכל, מכוח ההתבשמות, אפילו הגוף שלו כבר מופיע הקדושה. אני בטוח שאם הייתי שואל אחד אחד פה, או לא אחד אחד, את רוב היושבים פה עכשיו, בסדר? אם היו מעלים על דעתם, לפני שנתיים, לפני שנה, שפורים יכול להיראות אצלם כמו שהוא נראה, מה היו אומרים? מספיק הגיחוכים שאני רואה מולי. ארז, אתה רוצה לענות על זה?
מסכים.
מסכים שמה?
זה לא, זה נראה אחרת.
אחרת לגמרי. יופי, אני לא אדבר עליך, אני אדבר על עצמי, בסדר? נו, אז איך אתה מסביר את זה? מאיפה זה בא? מה, זה מתנה מהשמיים? זה בא מתוך עבודה, עבודה פנימית. והעבודה הפנימית הזאת עם פורים שעבר לפורים הזה, כל אחד למדרגתו.
זאת אומרת שהכל תלוי במידות של האדם?
לא, זאת אומרת שהכל תלוי בשפע האלוהי החל מלמעלה ובעבודה האנושית המופיעה מלמטה. זה עוד ביטוי שצריך להשלים אותו, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. בסדר, ארז? אז איך אני רואה? איך אני רואה שסוללים את כביש מספר 1 בעלייה לירושלים, אני רואה את היפנים עולים לבית המקדש בחג הסוכות. איך? איך אני רואה? אתה יכול בבקשה לצלם לי איזה שר התחבורה? לא. אבל אתה רואה? העיניים רואות, הנשמה רואה. ברור לה לאן זה הולך. עכשיו דרך אגב, תגידו, תשמע, אתה מדבר דברים מזוהים, אתה כתרנגול בבני אדם עכשיו. לא, כי גם בעיני השכל אנחנו הרבה פעמים מבינים דברים גם כשהם לא נאמרים בצורה מפורשת. כלומר, אנחנו יודעים לפתח, אפילו ברמת השכל וההבנה והתודעה, אנחנו יודעים לפתח, האדם הפיקח יודע לפתח כוח שמיעה כזה, כוח הבנה כזה, שהוא שומע דברים גם אם הם לא נאמרו. הוא שומע מה נאמר מתחת לפני השטח, מה נאמר בין השורות. הוא שומע מה לא נאמר. שמעת פעם, הקשבתם פעם לפרשנים פוליטיים? כן, מראיינים איזה פוליטיקאי, אחרי זה עושים פאנל של איזה כמה פרשנים. ואז שואלים אותה, מה הוא אמר, הפוליטיקאי הזה? ואז הם, מכוח החוכמה שלהם, במרכאות, הם מנתחים מה הוא אמר מכוח מה שהוא לא אמר. מה הוא לא אמר? לא, זה מדהים לראות את האומנות הזאת. לא משנה אם צדקים או לא, הרי מחר עוטפים זה דגים. זה מה שכתוב בעיתון. גם היום את זה לא כבר. אבל הרעיון העקרוני, זאת אומרת, אנחנו גם בעולם שלנו, ברבדים השכליים שלנו, יודעים לזהות דברים בין השורות, גם אם לא נאמרים באופן ברור, על פני השטח. אז בעיני הנשמה, בחינת תביעת עין, אדם שחושף בתוכו מכוח הלימוד את אותה תכונת תביעת עין שדיברנו עליה, אז הוא רואה את אבא שבבן בכל בן שבבן. אז גם בעומק הקיקולים של הבן שבבן, הוא מזהה את האבא שבבן. אז ארץ ישראל שכלפי חוץ היא נראית זווה, היא נראית מחלה, חס ושלום. איזה התמכרות. חבר'ה, חייבים רגע להגיד עוד משהו. אפשר רגע לחלק ספרי אורות? תחלקו רגע ספרי אורות. אנחנו נוגעים קצת בסוגיית גאולה, אבל זה חשוב מאוד. דווקא הסתרנו את זה היום, אני חושב, השיעור ב-12. היום השיעור ב-12, אני רוצה עוד משפט אחד רגע לראות. ארז, כל זה בשבילך. מכוחך ובשבילך. תסתכלו רגע אם אפשר לפתוח אורות התחייה, עמוד פי ה' פסקה מ'ו. אורות התחייה מ'ו. סוגיה שלמה, אני לא רוצה לפתוח אותה עכשיו, אבל משפט אחד שלא הדגשנו אותו היום בשיעור בצהריים, הדגשנו משהו אחר. כן. כשם שנשמת האדם, פי ה'. מה? כן, אני רוצה לגעת בזווית אחרת רגע. כשם שנשמת האדם, שימו לב, כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים. אם הייתי שואל מי יותר גדול, אדם או מלאך, אז תראו על מה מדובר. אם מדובר על המהות, מה שכאן הרב קורא נשמת האדם, אז ברור שנשמת האדם היא יותר מן המלאך. אבל אם אני מדבר על האדם באשר הוא אדם בעולם הזה, כלומר נשמה בגוף, אז ברור שהמלאך הוא יותר מאשר אדם. כי למלאך במחאות אין גוף, אין כלי, אין אמצעי, אין חציצה, אין מעטפת שדרכה הנשמה במחאות מוגבלת וכו'. לכן צריך לדייק על מה הרב מדבר פה. הרב מדבר לא על האדם שהוא יותר גדול מן המלאך. נשמת האדם יותר גדולה מן המלאך. כלומר, לו היינו יכולים לבודד את נשמת האדם מן האדם, במחאות, היינו לוקחים את הנשמה שלו מהגוף ומעמידים את הנשמה שלו, רק כנשמה, אל מול מלאך, ברור שנשמת האדם היא יותר מן המלאך, אומר הרב, איך אני יודע, תכף נראה. אז כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, אף על פי שהנשמה בגוף האדם, האדם באשר הוא כולל, נשמה בגוף, הוא ודאי יותר קטן, יותר תחתון ויותר חיצוני מהמלאכים, אבל כאן מדובר עכשיו על נשמת האדם. אז כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה, דווקא מפני העליונות הרוחנית שלה, ירדה עד לתחתית המדרגה, עד הגוף, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום, ותכשיר את העולם כולו עימה לעלייה עליונה מקורית. כל זה עדיין רשע. כשם ש, אנחנו בכל זה כמשל. אז כמו שברור שהנשמה שבאדם היא יותר עליונה מהמלאך, ולכן דווקא מפני עליוניותה, היא ירדה עד לתחתיות ארץ, כי הקדוש ברוך הוא סומך עליה, שהיא תוכל להעלות את העולם התחתיתי מכוחה, איזה עוצמה יש לה, איזה כוח יש לה, איזה פוטנציאל הקדוש ברוך הוא שם בה. כן, הקודש הנמצא בחול, הקודש שבחול, הקודש הנמצא בחלב ודבש, ולא רק בחיטה ושעורה, כן הקודש שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, הנה בהקשר שלנו עונג, מותרות, לא רק צרכים והכרחים, אז כן הקודש שבחול, שירד על ידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש. שימו לב, לא להתבלבל פה. לא לחזור לטעות של הישיבה התכנות המצויה. זה לא ששואלים אותנו מה יותר גדול, הקודש שבקודש או הקודש שבחול. ברור שהקודש שבקודש הוא לאלה, הוא לאלה מהקודש שבחול. מה בכלל השאלה? כי הקודש, ועוד נעסוק בזה, כי הקודש שבחול, כי החול, סליחה, הוא מצמצם את הקודש. אז הקודש שבקודש הוא למעלה מהקודש שבחול, אם אני דן אותם כמכלול. אבל אם אני הייתי פוטנציאלית יכול לבודד רק את הקודש מהחול. מבודד רק את הקודש שבחול. ושם את הקודש לבדו, שהוצאתי אותו מהחול, אל מול הקודש שבקודש, ושואל איזה קודש יותר עליון, הקודש שבחול, הקודש לבדו שבחול, או הקודש לבדו שבקודש. אומר הרב, ברור שהקודש לבדו שבחול יותר עליון. הרי היה, עוד פעם, שבחור הוריד אותו עד לתחתיות, ומשם הוא סוגל לעלות. אז הקודש שבקודש כמכלול, יותר גדול מהקודש שבחול כמכלול. אבל הקודש לבדו שבחול, יותר גדול מהקודש לבדו שבקודש. אל תגיד לי שלא הבנת את זה בצהריים. אני צריך להתפטר עם ככה. רגע, שנייה. רגע, שנייה. כן, הקודש שבחול, שירד עד לידי, אבל לא זה הנושא שאני רוצה להתמקד בו כרגע. כן, הקודש שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש, אלא שהוא מסתתר הרבה. מסתתר. עכשיו תראו, הנה ארץ בשבילך עכשיו. ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם, שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול. אבל כשבהתחלה, בוא נגיד את זה, אולי עוד חצי משפט. כשהקודש שבחול צריך להופיע, מה מניע פה בעצם את המערכת? הקודש. מה מופיע כלפי חוץ ראשון? החול. ואז, אין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול. אף על פי שבשלב הראשון אנחנו נראה הרבה חול. שיגלה ויראה עודו והדרו לעת המאושרה וכו'. אני מדגר על הפסוק. לפני אורו של משיח, שיגלה במהרה בימינו, יתעורר כוח הקודש שבחול. שהוא המנוע פה, הוא המניע את הכל. אבל מה יתעורר בהתחלה? מה נראה בעיניים חיצוניות? שיעורר בראשית התעוררותו את החול. ומה זה החול הזה? אומר הזוהר. והכל ידברו בלישנה דאיניש, ולא בלישנה דקוד שבריחו. ידברו בלשון אדם, בלשון של שכל והיגיון והסברים והבנות. למה שוברים את ההרים בעלייה לירושלים? כי יש בעיה שפקקים בתנועה בדרך, בבוקר ובערב. מתל אביב לירושלים וחזור. זאת הבעיה, זה הכל ידברו בלישנה דאיניש. לא בלישנה דקוד שבריחו. מי יגיד לך יפנים בדרך לבית המקדש בחג הסוכות? שר התחבורה יגיד לך, לא, פשוט פקקים. לחסוך כסף למשק הישראלי, אתה כזו מבזבזים בפקקים. אז הכל ידברו בהתחלה בלישנה דאיניש. אבל מי שיש לו תכונת תביעתיים. אז הוא מבין שמה ש... אף על פי שמה שנראה כלפי חוץ בכותרות של העיתונים זה החול. יש פה משהו שמניע פה מתחת לפני השטח. והמשהו הזה שמניע זה הקודש. שהוא זה שמעורר את החול. אבל בשלב הראשון ידברו כולם בלשון דחול. ועל זה נאמר גם לשוני כל היום תהגה צדקתך. גם כשכלפי חוץ נראה שבעצם זה ממש לא צדקתך. אז ארץ זבת חלב ודבש היא זבה מלשון שפע. חלב ודבש במובן של התכונה הארץ ישראלית מקף העם ישראלית שמסוגלת לגלות את הקודש בטבע אפילו במרחבי החיים הרחבים כמו עונג. אבל בשלב הראשון זה יופיע בצורה נוראית. הנה תראו אם הגענו לפה אז רק עוד משפט אחד פה. אף על פי שבאשמת הדורות אני חוזר אלינו לחוברת שלנו. אף על פי שורה חמישית שישית מלמטה. אף על פי שבאשמת הדורות שהראו בחירתם ונתקיים באבוננו ואכל וסבא ודשן ופנה אל אלוהים אחרים. אז אבל פי שהחלב והדבש נהפך להיות מחלה נוראית, זבה מלשון זב וזבה מחלה. מכל מקום זאת היא מחלה עוברת. רגע, מה זה מחלה עוברת? מה זה פונקציה כמותית? לא, אני הולך עד הקסקס עכשיו, עד הקצה. יכול להיות, אני מגזים כמובן, ש3,000 שנה תהיה פה מחלה. ובסוף 5 דקות תופיע המציאות המתוקנת. אז מה? זאת המציאות הכמותית וזאת המציאות האיכותית. תראי לי ארז, כמה זמן היית מוכן להשקיע כדי לחוות את חוויית הפורים הזאת שחווית? היית מוכן שנה שלמה בשביל יום, חצי יום, 3 שעות, שעה. היית מוכן? כן. כי החיים לא מחולקים לכמויות, יש בחיים איכויות. אז יכול להיות ששווה להשקיע הרבה זמן כמות בשביל לגלות זמן איכות. זה מה שכאן כתוב. אז אף על פי שנתקיים ואכל ושרה ודשן וישמן השום לא יבד וכו', מכל מקום זאת עם אכלה עוברת. אם אתה היית עבור, בסוף. מה תפקידנו? להעביר אותה כמה שיותר מהר, כמה שניתן יותר מהר. והתעכל הרע על ידי צירוף הגלויות, כאן הרב מתאר מה היו המנגנונים שהקדוש ברוך הוא לרפא את המחלה. לא נפתח את זה עכשיו. אבל העיקרון, נחזור לעיקרון, אבל הגוי שנוצר לגדולו, יישאר על אופיו, על תכונתו, על מדרגתו. והגוי הזה שנוצר לגדולות יכול לגלות את הגודל הזה רק בארץ ישראל, כי זאת ההתאמה בין הנפשות, בין נשמת ישראל לנשמת ארץ ישראל. זה אותו דבר בדיוק. להיות מלא זיו החיים, ועם הנוצר לחוכמה ודעת להפיץ תורה ובינה רבה בעולם, אי אפשר לו שכחי חיים של צמצום, באין דבר המרחיב דעתו. על כן, סיכום, זוות חלב ודבש, ארץ זוות חלב ודבש, היא גזרה להקיש על יתר נועם החיים, זה לא איזה שפע כלכלי. יש ארצות שמצאנו שם שפע הרבה יותר כלכלי משלנו. אלא זה בית אב, זה עיקרון. ארץ זוות חלב ודבש זה העיקרון שעם ישראל הוא עם קדש שמסוגל לגלות קדושה בטבע, וזה יכול לגלות רק בארץ ישראל, שזו התכונה שלה, וזו התכונה שלנו. ולכן רק פה זה יכול להופיע. על כן זוות חלב ודבש היא גזרה להקיש על יתר נועם החיים כפי הדרוש לנפש גדולה של העם מוגה דעות, הוא פונה רק למעלה. ולכן אנחנו עכשיו הרי בתקופה של לבלוע את הממתקים, אחרי כל המשלוחי מנות, נכון? כן, זה עכשיו התקופה, עד פסח. אומר הרב, וכן אמרו, מה? כן, הרמות.
אפשר לעשות עכשיו את האירוע הזה, כל אחד
יביא את
הממתקים.
עכשיו. וכן אמרו חז"ל, תראו, שדבש וכל מיני מתיקה מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. מה? דבש ומיני מתיקה מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. אני הייתי אומר דבש ומיני מתיקה מרגילים את האדם לערווה, מרגילים את האדם לעוללות, מרגילים את האדם להשתעבדות חומרית. אז כמובן, הרבה פעמים החלב והדבש הוא נהפך מזווה שפע לזווה מחלה, ברור. אבל ברמת האידיאל, ברמת הפוטנציאל הרוחני, ברמת השאיפה, ושנממש אותה בסוף ההיסטוריה. מה אז התברר? אז התברר שדברי מתיקה, שמיני מתיקה, מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. אני תמיד אומר ככה בשפה אולי כדוגמה. בסדר? נוהגים, על פי המקובלים, שילד בגיל 3 הוא מתחיל פעם ראשונה ללמוד תורה, קרי, ללמוד את אותיות הקודש, א' ב' ג' ד', אז עושים איזושהי טבלה של אותיות, ונגיד בדורות הראשונים היו מורחים דבש, ואומרים לו, אם תגיד א', תקבל דבש. אז הוא אומר א', כן, אז הוא רוצה דבש, הוא אומר א', מקבל דבש. תקבל, אם תגיד ב', טוב, בדור הזה דבש זה לא בדיוק עובד, אז שמים בעלות א', אני יודע מה, כיף כיף, ואחר כך שמים קרמבו וכו'. בסדר? עכשיו, מה זה בא לומר? אז כלפי חוץ זה נראה סוג של גירוי. מגרים את הילד בכל מיני תאוות ילדותיות שמעניינות אותו, ואנחנו רוצים להוציא ממנו איזה לימוד תורה, אז אנחנו משתמשים באיזה מנגנון להוציא ממנו את התאווה, את הערך האלוקי דרך התאוות החומריות שלו. לא. פעם ראשונה, כשילד מתחיל ללמוד תורה בגיל 3, קרי אותיות הקודש, הוא חייב לפגוש את התורה מהצד המתוק שלה, מהצד הרחב שלה. זה לא סתם התורה מתוקה. אלא התורה שאתה הולך לפגוש היא תורה רחבה, היא מגיעה עד המתיקות, עד החלב והדבש. זה לא חלקי. אז עם ישראל הוא עם חלב ודבש. ארץ ישראל היא ארץ חלב ודבש. תורת ישראל היא תורת חלב ודבש. קוראים לזה המטבח של מכון מאיר. בערך, כן. וכן אמרו חז"ל שדבש וכל מיני מתיקה מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. מה זה מרגילים את הלשון? זאת אומרת שאנחנו צריכים לחשוף את הנקודה הזאת. שהקודש הישראלי המתגלה דרך עם ארץ תורה הוא כל כך עליון, שהוא מסוגל לגלות בטבע. ולכן אנחנו נאפשר לו ונחפש לו את החיים החומריים הרחבים כדי שהוא יגלה את זה. ובפעם הראשונה שילד בן ישראל לומד תורה, קריא אותיות הקודש, אנחנו כבר נחבר אותו לחלב ודבש. זה דבר עקרוני. הנה, מישהו שם לי פה היום בבוקר בשיעור. בבקשה. לא משהו בינינו. הלאה, על כן. יסוד. ארץ, לא, דווקא כתוב טעם, זה אליט, לא? כן, בסדר. על כן, יסוד ארץ זבת חלב ודבש, שנשבת על אבותינו, אינו מציין, הנה, אינו מציין רק את הריבוי הכמותי של העושר החומרי, טוב, אז ארץ ישראל יש בה שפע כלכלי, מה, נו, אז מה, סעות, מה, אז מה זה מעניין אותנו בכלל? אפשר לייבא מארצות הברית, מה אנחנו רוצים את השפע הכלכלי הזה? אלא, אינו מציין רק את הריבוי הכמותי של העושר החומרי, שעדיין אין בו מפורש, היתרון של העם הצריך לברכה זו, אלא היתרון, השבח של ארץ ישראל הוא בעצם השבח של עם ישראל שאמור להתגלות דרך תורת ישראל. אני מרגיש כמו בבני עקיבא עכשיו. כי היתרון האיכותי שתיתן טעם טוב בפירות, טוב זה קשור לסוגיה בגמרא, משפט אחרון, זהו דבר גדול ועיקרי בעם אשר פנייתו היותר אדירה היא לשלמותו הרוחנית, השכל וידוע את השם, שזאת הייתה מגמת שבועת השם לעבוד, כדי ללמד אותם איזה עם, איזה זרע עתיד לצאת מהם. אבל בדרך יש פה איזה וסבב ודשן, הוא פנה לעולים אחרים, מחלה עובר, אז בכותרת של השיעור הזה, אבא שבבן תמיד נמצא גם בעומק הקטסטרופה של הבן שבבן. הכל בסדר. אז אותה התכונה, אני מסכם, אותה התכונה של כנסת ישראל, היא אותה התכונה של כנסת ארץ ישראל. ואותן המחלות של עם ישראל, אותן המחלות של ארץ ישראל. ואותה דרך הריפוי, היא אותה דרך הריפוי. ברור. ברור. שלומי, רצית להגיד משהו מקודם?
כי
אושר,
נראה לי שהרמב"ם אומר דבש וחלב תחת לשונך, זה
עניין
של...
דבש וחלב.
דבש וחלב תחת לשונך.
גם החלב.
בגלל זה באתי לבדוק איך זה.
דבש וחלב, בואו.
דבש וחלב תחת לשונך, שזה לעניין סודות התורה, נכון אומר את זה בהקדמה למשנה. אז יכול להיות שגם פה אומר המזה זה הרב? כי הוא דבש וזה...
אני הייתי מעדיף לומר את זה אחרת. הייתי מעדיף לומר את זה אחרת. הרב ציודה היה אומר, ויש, זה כתוב אפילו בספר התודעה, פעם ראיתי, והרב רומז לזה גם פה באורות, דווקא בפסקה קרובה פה, שחלב ודבש אלה בעצם שני התוצרים הטהורים שמקורם הוא טומאה. נכון? למשל חלב. חלב חזל אמרו דם נאחר ונעשה חלב. דם זה דבר טמא, נכון? אישה שהיא לא בהיריון, אז יש לה דם. דם נידה. כשהיא בהיריון, היא מסולגת דמי, והדם הזה נהפך לחלב. כפשוטו עכשיו, בסדר? דם נאחר ונעשה חלב. הדם הוא טמא, והחלב הוא טהור. אם כן, הטמא או לי טהור, מי ייתן? טהור מטמא. וגם הדבש, לפחות לגבי דבש דבורים, הדבורה היא שרץ טמא, והדבש שיוצא מנה הוא טהור. אם כן, ארץ ישראל, אמרו מי שאמרו, ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, מה זאת אומרת? ארץ ישראל היא ארץ כזאת, שיכולה לגלות את הטהור שבטמא. את החלב שבדם, את הדבש שבדבורה. וזה הסוד. זה הסודות. הסודות זה לגלות את השורש האלוהי החיובי, הנמצא בכל מעטפת מקולקלת. בסדר? כלומר, אל תברח לסודות במובן המיסטי. זה הסודות.
זה גם מקשר למה שאמרנו אז, בארץ ישראל, שדווקא בארץ ישראל, שהוא אומר באגרות,
כן.
שדווקא בארץ ישראל הוא צריך עם העיקר הבא של ארץ ישראל, זה עניין של... סודות התורה,
פנימיות
התורה.
זה קשור לזה, זה אותו, אותה נקודה.
שזה ירגיל את האדם.
הנה, אנחנו תכף מגיעים לזה בדיוק מה שאתה אומר במקור שמונה. כלומר, מה ששלומי בעצם רוצה לומר ככה. אני מחבר את כל מה שאתה אומר. שהתכונה של כנסת ישראל היא תכונת האבא שבבן, היא תכונת הפנים, היא תכונת המהות האלוהית. התכונה של ארץ ישראל היא התכונה האלוהית, תכונת זבת חלב ודבש. והתורה המופיעה על ידי עם ישראל בארץ ישראל, היא צריכה לחשוף את אותה תכונה אלוהית פנימית, שהיא באה לידי ביטוי בלימוד אגדה, מקף קבלה, מקף נבואה, קרי, הוא קרא לזה סודות התורה. זה מה שאתה אמרת. בסדר? וזה בדיוק מה שרב כותב מקור שמונה. טוב, אם שלומי אמר, בואו נקפוץ רגע למקור שמונה.
כל זה עדיין המהות של ארץ
ישראל. זאת המהות של קדושת הארץ, היא קדושה תמציתית כוללת, ומה היא כוללת? היא כוללת א', את התמצית הייחודית, וב', את היכולת להתפשט בכל מרחבי החיים. כמו פה למשל הקדושה בטבע, ארץ הלכה לבודבש וכו'.
מה יש ללמוד במציאות?
מה?
מה יש ללמוד במציאות?
מצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל היא החשיפה של אותה קדושה. נראה עוד מעט.
אוקיי.
בסדר? כן.
מה שאנחנו נראה זה רק ברמת הכלל או גם ברמת הפרט? זאת אומרת, עכשיו יחידים לפני שקמה המדינה, לפני שאנחנו יישוב יהודי, יחידים בודדים שאלו בפרויח, לא יודעת
למה קדושה? גיל שואל שאלה חשובה. האם את אותה מדרגת קדושה של הארץ אפשר לגלות רק כציבור, כאומה? כי הרי לכאורה הקדושת ארץ ישראל היא שייכת לציבור, היא שייכת לאומה, כי המצווה, נראה, היא שייכת לציבור, או שהיא שייכת גם ליחיד. אז אנחנו נראה כשנגיע למצוות יישוב ארץ ישראל, זה אוטוטו, שיש בעצם בארץ ישראל שני צדדים, שני צדדי מצווה במצוות יישוב ארץ ישראל. מצווה אחת היא שייכת רק לציבור, וזה לא לתת את ארץ ישראל בעזולתנו מן האומות. בסדר? זאת אומרת, העמדת ריבונות, קרי הקמת מדינה, קרי שלטון ריבוני עצמאי. את זה, אדם פרטי לא יכול לקיים. כשהרמב"ן למשל, שפסק מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות עשה ד', בסופו לספר המצוות, הוא לא יכול לקיים את המצווה הזאת. הרמב"ן כאדם פרטי לא יכול להקים מדינה. מה אפשר לעשות? אדם פרטי לא מקים מדינה. מי שמקים מדינה זה עם. בסדר? אז את הממד הכללי הלאומי, זה ודאי, אם אי אפשר לקיים אותו, אז אם אלה גם הקדושה שבו חסרה מלהופיע, כי אין לנו מדינה, אין לנו עם, אין לנו ציבור, אין לנו אומה. אבל יש ממד שני בקדושת ארץ ישראל, לא רק לא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, כלומר לא נעזוב אותה ביד שלטונם של אומות העולם, אלא נקים מדינה, אלא הפרחת השממה. הפרחת השממה, וזה כתוב בכל הספרים, שכל הגדולים בכל הדורות שהגיעו לארץ ישראל, הגיעו לפה ונטו עץ ובנו בית וסללו כביש ועשו, כל אחד עשה מה שיכול לעשות כדי להפריח את השממה. הקדושה הזאת, או הערך הישראל, הארץ ישראל הזה, יכול להתגלות גם על ידי אדם יחיד. לכן בכל הספרים אנחנו רואים שבכל הדורות, כל גדולי עולם שעלו לארץ ישראל, השתדלו ליישב את הארץ במשהו. כל אחד לפי היכולת שלו והמדרגה שלו. עד כדי כך שיש אפילו בספרים כתוב שככה שהרבנים אומרים לתלמידים שלהם שצריך לקנות בית, לקנות איזה חורבה, לבנות איזה חורבה. משהו. להפריח את השממה. אז את הממד הזה גם כל יחיד יכול לקיים. אבל את הממד הלאומי זה רק זה הלכות ציבור. אז במצד יישוב ארץ ישראל יש שני חלקים, נראה בהמשך. יש ערך לאומי ויש ערך פרטי. וכמובן שברגע שאנחנו מקימים מדינה ומעמידים ריבונות בגבולות ארץ ישראל, ברור שלא רק היחיד צריך להפריח את השממה, גם המדינה צריכה להפריח את השממה. אז אנחנו משלמים מיסים כדי שהמדינה תבנה בניינים ומבנה תעשייה ותסלול כבישים וחקלאות וכל מה שהוא הפרחת השממה במובן הלאומי שלנו. היום יגידו שהפרחת השממה זה מפעלי הייטק, מפעלי הייטק מסגשגים. גם נכון, נכון. זה לאו דווקא נטיעת עץ, אני יודע מה, פארק לאומי. נכון ככה קוראים לזה? כן, פארק לאומי. הפארקים הלאומיים, זה לא רק פארק. זה כל מה שהוא הפרחת השממה. ארץ ישראל פורחת. אז לגבי הממד הלאומי, כלומר לגבי הקמת מדינה, זה לא מוטל על היחיד, זה מוטל על הציבור. לגבי הפרחת השממה, זה מוטל גם על היחיד וגם על הציבור. אני תמיד אומר ככה לעצמי בכל רם, אני אומר, אדם שגר בבית פרטי עם איזה גינה, הוא לא יכול להשאיר את הגינה ככה קוצים. מה זה? הפרחת השממה. טוב, הוא לא צריך לעשות גן בוטני עכשיו בגינה, אין לו כסף, הוא עובר סך הכל. אבל מצד שני, לא יכול להיות שנחשים ילכו בו. מה? כי אחד שהיה לו גינה ולא בדיוק השקיע בה, אני אומר. איך?
יש לי עבודה קשה.
יש לך עבודה קשה. שמיטה. לאוקמה, לאוקמה. כן.
אז אני נכנס איזשהו שעה לגבי הקודש בכל, אם אדם פרטי יכול בעצם גם לפי התכונת החלל, שהוא יכול לגלות הקודש בכל, שהוא אדם פרטי בארץ.
במדרגה פרטית, לא במדרגה כללית. חבר'ה, אני רוצה רגע להסביר את זה, בסדר? אנחנו זוכים היום כחלק מעם ישראל שחי בארצו ובמדינתו, תחת שלטונו הריבוני, ויש לנו ממשלה ויש לנו עודנות בחירות, ואנחנו הולכים לצבא ומשלמים מיסים, אנחנו היום זוכים לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל שגדולי צדיקי הדורות, בדורות הקודמים לא זכו, הרמב"ן לא זכה לקיים את החלק הזה של מצוות יישוב ארץ ישראל. להבין במה אנחנו זוכים. הרמב"ן לא זכה לדבר הזה. רש"י, אם הגיע לארץ, לא זכה. הרמב״ם, לא ברור, אם הגיע לארץ, כנראה לא הגיע. לא זכה. מה? מחלוקת.
באופן פרטי או כללי אתה מדבר?
על הממד הכללי אנחנו מדברים. עכשיו, כמובן, ברור שהממד הפרטי גם הוא מוקרן ומושפע ממד הכללי. כי כמו שרב כותב, שככל שארץ ישראל בנויה יותר, אז ממילא, ותכסיסיה עליה, מקדש, מלכות, שוטרים, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם, אז ככה גם הופעת החיים התורניים שלנו יותר שלמה. ברור, עכשיו, ברור שגדולי עולם הם ג'ונקים את הערך הפנימי הזה ברעיונות שלהם, במחשבות שלהם, משם הם נובעים, משם הם הולכים. ברור, אבל כל מה שהמציאות הזאת חסרה בפועל, אז יש כאן בעיה. ואנחנו זוכים לדבר הזה. וזה פשוט לנו שאנחנו זוכים לזה. צריך להבין מה קרה לנו ב-A, B, ירת השח. ב-A, B, ירת השח, אנחנו סוף סוף התחלנו לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל לא נגיד כהלכתה השלמה, אנחנו לא סיימנו, אנחנו באמצע הדרך, אבל ודאי אחרי 2000 שנים של בית קברות בגלות. אנחנו עם. איך זה השיר הזה? פתאום קם אדם? בבוקר? הוא מחליט שהוא עם. הוא מתחיל ללכת. זה מדרגה, זה מדרגת הופעת קדושה. כמובן מדרגות בסדר הקדושה. לכן כשאנחנו נגיע לסוגיית גאולה, אנחנו צריכים תמיד להבחין בין המושג שנקרא מדינת ישראל כרעיון, שהרב קורא לזה יסוד כיסא השם בעולם, לבין ממשלת ישראל או כנסת ישראל, במובן של הממשלה, הכנסת, שהיא האמצעי בפרק זמן מסוים בין בחירות לבחירות, שהוא אמור לבטא בפועל את הרעיון הזה, והוא מבטא יותר או פחות, בדרך כלל פחות. בסדר. אבל נא לעשות הבחנה בין הממד הערכי, האידאי, המוחלט, האלוהי הזה, לבין הממד המעשי. לפני שאני ניגש לבן שבבן של מדינת ישראל, בוא ניגש לאבא שבבן של מדינת ישראל. אני ממש מתגרה להסתעף על זה עכשיו. שאלה אם זה נכון. מה? זה יפיל עוד הסימון. טוב, אז יש לכם ספרי אורות, אז אפשר לנצל את זה. יש לנו רבע שעה, בואו נספיק את זה רגע. חבר'ה, אם נפגשנו היום בשביל הפסקה הזאת, היה שווה לפחות לטעמי. נא לפתוח, ספר אורות, פרק ו, ספר אורות ישראל, פרק ו, פסקה זין, עמוד קוף סמך. הרב כותב את אותם דברים בהרבה מקומות, פה זה הכי ידוע, הכי מפורסם, הכי פשוט. עמוד קוף סמך, אורות, עמוד קוף סמך, פרק ו, באורות ישראל, פרק זין. אנחנו עוד נדבר על זה, נתאר לעצמי, כשנגיע לסוגיית גאולה נדבר על זה, אבל כרגע, רק כדי להבין, מצוות יישוב ארץ ישראל, איך זה מופיע ברמה הלאומית, ומה זה אומר ברמה הרוחנית שלנו. בסדר? אני קורא, אין המדינה העושר העליון של האדם. מה זה עושר? עושר זה מלשון אישור. האדם המאושר הוא האדם שמאשר את עצמו. מאשר את עצמו, כלומר הוא מוציא את כוחות החיים שלו מהכוח אל הפועל. זה נקרא האדם המאושר. האדם שאיננו מאושר, זה לא משחק מילים, זה אמיתי. האדם שאיננו מאושר, הוא לא נותן לעצמו אישור, הוא לא מאשר את עצמו. למשל, יש לאדם כוחות חיים, יש לו כישרונות, יש לו יכולות, והוא לא מוציא אותם מהכוח אל הפועל, אז הוא כבר מתוסכל. הוא מתוסכל כי הוא מרגיש שהוא חי בפיצול אישיות. מצד אחד הוא רוצה להיות מי שהוא באמת, מצד שני החיים, המעשים לא מאפשרים את זה מסיבות כאלה ואחרות. לכן האדם המאושר הוא האדם המאשר, המאשר את עצמו. בסדר? אומר הרב, אין המדינה העושר העליון של האדם. לפי זה יוצא לכאורה כרגע, כן, הבנה ראשונה, שמדינה, קרי, מנגנון חברתי, או מנגנון טכני לתפקוד חברתי, מדינה זה לא העושר, זה לא מאשר אותי. מדינה זה סך הכל, אני אומר רגע בשפה שלי, אולי תכף נגיד את הרב, מדינה זה סך הכל ספק שירותים. ועד בית. בלשון הרב כאן, חברת אחריות גדולה. בוא רגע נדבר במושגים יותר קרובים אלינו כדי להבין את זה. בסדר? מה אחד התפקידים של ההורים בכל משפחה? לתפקד את סדר החיים הטכני של המשפחה, נקרא זה במילה אחת, פרנסה. פרנסה, ממילא התפקוד הטכני של הבית וכל מה שזה אומר. כמובן יש להורים עוד הרבה תפקידים הרבה יותר חשובים מזה, אבל זה גם אחד מהתפקידים שלהם. בסדר? אז יש הורים שאחד מהתפקידים שלהם זה להיות הוועד של המשפחה. הם הוועד של המשפחה כי הם מפרנסים, וכי הם מתפקדים, הם אחראים על מכונת הכביסה, והם אחראים על ארוחת ערב, והם אחראים על הניקיון, והם אחראים על כל מה שצריך לתפקד שם. אני מדבר כרגע ברמה הכי טכנית. בסדר, לא חד ושלום שזה התפקיד של ההורים. הלאה, נעלה למדרגת בית דירות. בניין כאן ברחוב המאירי, גרות נגיד 10 משפחות. הבניין הזה, או הדיירים בבניין, המשפחות נגיד 10 משפחות, הוציאו מתוכם 3 נציגים הנקראים ועד בית. יפה, כל אחד המשפחות משלמת מס דייר, מס חודש, כן, איזה מס חודשי, וועד הבית הוא אמור לנהל את הכספים כדי לתפקד את המרחב, את החלל הציבורי, כמו למשל חדר מדרגות, כמו למשל מעלית, כמו למשל הגינה וכו'. בסדר? יופי. הלאה, בואו נעלה עוד קומה. מדינה. מה זה מדינה? כן, אולי עוד לפני כן. יישוב. יישוב, גרות שם 1,000 משפחות. אז יש מזכירות ליישוב. מועצה. בסדר, אז זה כבר מועצה. מדינה. מדינה זה בעצם לכאורה, סך הכל, חברת אחריות גדולה. כלומר, האזרחים הפרטיים משלמים איזשהו מס, המס הזה הוא מצטבר באיזושהי קופה, בקופה הזאת או על הקופה הזאת, אחראים כמה, נקרא זה נציגים, שהם אחראים לנהל את המערכת החברתית הלאומית, אם דובר על מדינה כלפי פנים וכלפי חוץ, בצורה נכונה. אז אנחנו משלמים מיסים כדי שיסלו לנו כבישים, אנחנו משלמים מיסים כדי לקבל ביטוח לאומי, אנחנו משלמים מיסים כדי שאם חבר שלום, כן אדם, אדם נפצע, אז הוא יקבל איזה תמיכה מהמדינה, כן, עוד פעם חזרתי לביטוח לאומי וכדומה, זה הדרך. בסדר? יפה, עכשיו מה קורה כשאני גר בבניין ואני לא מרוצה מוועד הבית, מה עושים? מחליפים את ועד הבית או מחליפים את הבניין. נכון, אני גר ביישוב ואני לא מרוצה מהניהול של המזכירות ההיא. יפה, אז מה קורה אם אני גר במדינה וספק השירות לא מספק את השירות כפי שאני רוצה? מחליפים ספק שירות. עוברים מאורנג' לפלאפון, מפלאפון לסלקום. מצוין. ככה זה, לכן לפי ההבנה הפשוטה הזאת, מדינה היא לא העושר העליון של האדם, היא לא מאשרת אותו. היא לא מוציאה את, את עצמיות הכוחות שלו, את מהות החיים שלו, מהכוח אל הפועל. היא סך הכל מנגנון טכני לתפקוד לאומי, זה הכל. אני קורא, אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן להאמר במדינה רגילה, וכאן עוד הערה שכבר צריך לדחוף אותה פה, מה זה מדינה רגילה? כל המדינות על פני כדור הארץ הן מדינות רגילות, חוץ ממדינת ישראל, שהיא מדינה לא רגילה. ולכן הקושי שלנו להבין את עצמנו בתוך המערכת של כל המדינות. תחשבו, נגיד שיש כ-200 מדינות באום, 199 מדינות הן סך הכל חברת אחריות גדולה. ויש מדינה אחת שהיא באה ממקום אחר לגמרי, היא שואפת למקום אחר לגמרי. זה לא אומר שהיא לא צריכה לתפקד את, את האומה כלפי פנים וכלפי חוץ. אבל זה לא מתחיל משם וזה לא הולך לשם. על הדרך גם צריכים לתפקד את האומה, בסדר. להבין את הקושי שלנו, את הקושי של החברה הישראלית, את הקושי של המנהיגות, להבין שמדינת ישראל היא לא כשאר המדינה. בואו נסנגר על, על, על הבלבול הזה. אז זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. מה הגדר של חברת אחריות גדולה? שנשארו המוני האידאות, הערכים, האידאות, האידיאלים, שאין אתרת החיים של האנושיות, זה הכתר, כן, האתרת, בהתרה שיתרה לו אמו, זה התוכן, זה המהות, זה המשמעות, זה הכתר, זה החלק היותר עליון, היותר גבוה, יותר נשגב, שבשבילו בעצם אנחנו, שבשבילו אנחנו חיים, אז נשארו המוני האידאות של אתרת החיים של האנושיות מרחפים ממעלה, ממעלה המדינה, ממעלה חברת האחרות הגדולה, ואינם נוגעים בה. עד לכאן כל המדינות חוץ ממדינת ישראל. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. אני רוצה רגע לסדר שוב, בסדר? כשיש מדינה שצריכה להעמיד ריבונות ושלטון מגבול מסוים עד גבול מסוים. מה זה אומר? זה אומר שכדי למשל לנהל מערכת חיים חברתית כלפי פנים או כדי להגן ביטחונית כלפי חוץ, אנחנו צריכים את הגבולות הללו. בתוך הגבולות האלה אנחנו חיים. זהו, סך הכל ביטחון, סך הכל רווחה. אבל ארץ ישראל זה לא ככה. מצוות יישוב ארץ ישראל זה לא ככה. מצוות יישוב ארץ ישראל, אני אומר גם משפט קצת רוחני, אבל זה נכון. ארץ ישראל, גבולות הארץ, ועוד נלמד את זה, גבולות הארץ מכאן עד כאן, זה לא העמדת שלטון באומן הזה של, טוב, עד לכאן דגל ישראל, מכאן דגל ירדן. לא. אצלנו זה מכאן עד כאן קדושה, שמתגלה ברמה של אומה, שאחד הביטויים המעשיים שלה זה מדינה, שמספקת כלפי חוץ שירותים. אתם זוכרים סנניך הורי קום מתהלך בארץ? אז כלפי חוץ זה קום מתהלך בארץ. עד לאן? מהגבול עד הגבול. מהדגל עד הדגל. רגע, אבל כל זה בשביל מה? כל זה לגלות קדושה. ובהקשר הזה ארץ ישראל ישונה לגמרי מכל הארצות. ומדינת ישראל ישונה לגמרי מכל המדינות. שימו לב, הרב הולך להתבטא כאן בביטוי מדינת ישראל הרבה לפני, לא הרבה מאוד, אבל הרבה לפני שהוקמה מדינת ישראל. איך הרב מדבר על מדינת ישראל? ברור. אם מדינת ישראל זה עוד איזה דגל באום, אז כל מה שאין מדינת ישראל, אז הכל זה, זה כלום. אבל אם מדינת ישראל זה רעיון, זה אידאה. מדינה שהיושר האלוהי ישר אל, ישראל ישר אל, כמו שרב כותב באורות הקודש, אם זאת מדינה שהיושר האלוהי מתגלה דרכה, בגבולות הארץ, דרך העמדת שלטון ופוליטיקה וצבא וכלכלה והתיישבות וחקלאות ותעשייה וטכנולוגיה, וכל הביטויים החומריים, אבל הם גונזים בתוכם את התוכן האלוקי. אז זה מדינה אחרת לגמרי. וזה מה שהיום רוב מוחלט של עם ישראל לא מבין. זה דבר נורא.
מה הוא לא מבין? עוד פעם הרב
הוא לא מבין שמדינת ישראל היא מדינת ישראל ולא חברת אחריות גדולה.
מה אנחנו צריכים להבין?
שעניינה הקדושה בטבע, ברמת אומה. על הדרך אנחנו כמובן צריכים לתפקד, כל התפקודים הטכניים, החומריים, ברור. הנה אני קורא, מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, ביסודה, ביסוד שלה, בשורש שלה, במקור שלה, באבא שבבן שבה. כן, הרי איך גענו לפסקה הזאת? כשמדינת ישראל עומדת מול המראה, מה היא רואה? היא רואה יסוד כיסא השם בעולם, זה אבא שבבן. מה היא רואה במציאות? קטסטרופות, את הכותרות של העיתונים. בסדר. אבל לא להתבלבל. מצוות יישוב ארץ ישראל זה סנה עיניך רואה, כי הוא מתהלך בארץ. לא להתבלבל בזה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה. מה זה חקיקה? חקיקה זה דבר שהוא חלק מהדבר. בניגוד לכתיבה שהיא מבחוץ, חקיקה היא חלק מהדבר, זה טבוע בדבר. אז במדינת ישראל חקוק, זה חלק ממנה, זה מהותה, זה מיני ובה, זה היא גופה, זה היא. מה חקוק בהווייתה? שחקוק בהווייתה, תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של כל יחיד, העושר היותר גדול של היחיד. אז אצל אומות העולם אין המדינה העושר העליון של האדם. ברור, כי המדינה זה עשה הכל חברת אחריות גדולה. ומה עם הערכים והאידיאלים של המוסר, של הצדק, של היושר, של האמת? כולה, זה לא קשור למדינה, מה זה קשור? המדינה היא מספקת שירות, ואת הערכים אני אחפש בכנסייה או במקום אחר. אבל להבדיל מדינת ישראל, לא. מדינת ישראל היא כלפי חוץ נראית, כביכול כספקית שירות, כוועד בית, כחברת אחריות גדולה, אבל מצד האמת, היא מסוגלת דרכה יכול להתגלות, יכולה להתגלות הקדושה שבטבע. במדרגת אומה עד כדי חלב ודבש. אז זה העושר היותר גדול, שהקודש יכול להתגלות בחול, ויכול להתגלות בחול ברמת אומה, ולא רק ברמת יחיד. זה העושר היותר עליון. ולכן, מה שאין כן מדינה שהיא בסודה אידיאלית שחקו בבתה תוכן אידיאל יותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד, של הציבור ומכוח זה של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, את זה הרב כתב לפני שהוקמה מדינת ישראל כמובן. ברור כי לא מדובר על ערך מעשי, מדובר על ערך רוחני, שבעזרת השם בהמשך יתגלה גם ברובד המעשי שלו בצורה מלאה. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. זה היסוד של הכיסא. יש כיסא, יש את הרגליים של הכיסא, ויש את המלך שיושב על הכיסא. אז ברור שמדינת ישראל היא התשתית, היא ההכנה, זה הרגליים של הכיסא. זה הכיסא. המלך צריך לשבת על הכיסא הזה. ממלכת כהנים. בסדר? אז היא היסוד של הכיסא של השם בעולם. שכל חפצה של מדינת ישראל, לא של ממשלת ישראל ולא של, של כנסת ישראל, אבל של הכנסת, כן? הממשלה. שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. צד האמת, הפנימית. שזהו באמת העושר היותר עליון. וכל, ואיפה זה יתגלה? בגבולות הארץ. יוצא לפי זה, חבר'ה, רק כדי לסבר את האוזן. כשהתורה מתארת את גבולות הארץ. מה זה? זה שיעור בגיאוגרפיה פה. גבולות הארץ זה גבולות חלות הקדושה בעולם שנקראת מדינת ישראל. זה חלות הקדושה של הקדושה שבטבע שנקראת האבא שבבן במדרגת אומה. זה חלות הקדושה של ארץ זבת חלב ודבש. זה לא פחות מזה. זה לא גבול גיאוגרפי כדי להגן ביטחונית על מה שנקרא מערב הארץ. בכלל לא. על הדרך זה גם להגן ביטחונית, ברור. אבל זה לא מתחיל משם בכלל. עכשיו משפט חשוב. אמת שאושר נשגב זה, האושר הזה, האישור הזה, התוכן הזה, האלוקי הזה, צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך. מה קורה כשמדינת ישראל במחאות לא יודעת מה היא בכלל? כשאנחנו לא יודעים מה היא. אבל לא מפני זה, לא מפני ימי החושך וכל הכישלונות וכל הנזקים וכל החסכים, לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. לא בגלל שזה, לא בגלל שהבן שבבן לא מגלה, איבדנו את האהבה שבבן, מה קשור בכלל? אז אני חוזר אלינו. אז מצוות יישוב ארץ ישראל היא בעצם חשיפה מעשית של הערך של קדושת ארץ ישראל, שהיא תכונת ההכללה שמתגלה בקדושה שבטבע, שיכולת לגלות קדושה בחיים רחבים, כולל כל המערכות הלאומיות החומריות שלנו, קרי, פוליטיקה, צבא, כלכלה, תעשייה, התיישבות, חקלאות וכו'. כן. נכון.
נגיד לשפתנו להוציא להם עיניים, אנחנו יכולים אתם
לא? לא, כל אחד התפקיד שלהם.
אם זה כאילו, אתם לא יכולים להגיע את זה, אז...
כל אחד התפקיד שלהם. הם יגלו קדושה ברמת היחיד במדרגת שבע מצוות בני נוח, ואנחנו נגלה קדושה במדרגת תרי"ג, במדרגת אומה. לא, לא. תגיד, נראה לך שכלב הולך ברחוב, הוא מקנה בך? מה? שאלת פעם את החתולה פה שיושבת בכניסה? ניסית, לא נתת לך.
אני מקנה בה, כל היושבת,
אני מאוד חייתה. אני יכול לעשות הוקוס פוקוס. לא, אבל נראה לי, שלומי, שלא היית רוצה לראות איזה חתולה פה על אופנוע בכניסה. מה? איך?
ישמנה.
ישמנה. לא, חבר'ה, עכשיו ברצינות. זה קדושת ארץ ישראל. אנחנו, יש לנו עבודה. חבר'ה, אני רוצה רגע להגיד משפט אחד בדין נסיים שלא נפספס ערבית. אומר עדי, מכאן אני מבין, שכשאנחנו אומרים ראשית צמיחת גאולתנו, התחלת את הגאולה, אנחנו באמת בהתחלת. זאת אומרת, עם כל הערך והכבוד והחשיבות והפלא האלוהי שהקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לארצנו ומקבץ גלויותינו ומבסס מדינתנו ועומד ראש ממשלה ונועם בקונגרס ויקפצו כל הגויים והכל, הכל נכון. עם כל זה וכל העולם הטכנולוגי שבתוך אנחנו חיים ושבירת הערים וכו', כל זה הקדמה של הפתיחה, של המבוא, של הכריכה, של הספר, של התוכן שנקרא מצוות יישוב ארץ ישראל.
באמצע.
תלוי מצד מה מדובר. מצד הנשמה אנחנו כבר בזה, אבל מצד המציאות יש לנו הרבה עבודה.
למה הוא בעבודה?
טוב, אוקיי, לא נתווכח. מבחינתי להגיד גם לקראת הספר, אבל יש לנו הרבה עבודה. עד שכל עם ישראל, כולל אנחנו, לא חי חיים של קדושה, לא רק ברמת הפרט, קודש וחול, ברמת האומה, עד שמדינת ישראל לא תהיה מדינה שהיא מתנהלת על פי ערכי הקודש בצורה מלאה, עד יש לנו עוד הרבה עבודה. והרי אני מעדכן אתכם, כאחד שקצת מסתובב, יש עוד הרבה עבודה. איך? לא, לא לשון הרע, יש עוד הרבה עבודה. אבא שבבן טהור לגמרי. הבן שבבן יש עוד הרבה עבודה. יש עוד הרבה עבודה. וזה בסדר, זה לא לשון הרע, זה לשון הטוב, אנחנו מחויבים לקחת אחריות על זה. טוב, קצת סטינו, אבל נראה לי זה יכול קצת להזמין. בסדר? יישר כוח, מחר בעזרת השם, 2:15. יישר כוח.